טוב, אני כמה שיש הפסקה, נחזור פה לעניינים. היינו ב-138, אז אחרי נכון. כן, כאשר, בואו אני רק אשיב לרענן את העניינים. בקטעים שקראנו עד שגם עמוד 138, אז תואר כמו את המפגש של האדם הקדוש ברוך הוא, תואר את המפגש דרך הטבע, המרכיב החווייתי לעומת המרכיב הלוגי, וכן הלאה וכן הלאה. מ-137-8 מתחיל לא המפגש של הפספוס. כאילו דודי, מה שקורה פה דודי חמה קבר, וכסחו שיש לי משחק פה את המסגרת. והוא מתחיל לתאר פה את איך האדם לא מוצא את הקדוש ברוך הוא תוך הטבע. לא איך הוא כן מוצא אותו, אלא איך הוא לא מוצא אותו. עכשיו, יש פה בעצם מהלך כפול. אמת, כאילו, מהלך כפול, איך אדם אינו מוצא את הקדוש ברוך הוא בטבע. עכשיו כאן, אולי גם כדאי להוסיף, הרקע לכל הסיפור הזה, זו התפיסה שהיה פה במסע הזה עד הנקודה הזאת. והנקודה הזאת, ראינו את זה בהרחבה לפני חנוכה, הוא קודם דיבר על המרכיב החווייתי, הרגשי, ולא המרכיב הלוגי. בבית אחרת, עולמו של וידה לוי ולא עולמו של הרמב״ם, למרות שהוא מזיע די קשה בהערות שוליים, עיתון שגם הרמב״ם הוא בעצם ריהל ותחפושת. אבל בין אם נקנה את זה, בין אם לא, אומרת, העולם שמוציא פה הוא עולם ריהלי בסופו של דבר. עכשיו, היות שכן, הרבה יותר קל לדבר על כך שאין מפגש. כאילו, בעולם של הרמב״ם, שאדם בעצם מתבונן בטבע, ומתוך הטבע מסיק מסמולוגיות. אומנם הרמב״ם בלכות פרק בלכות שדה תורה, היך הדרך אהבתו ויראתו, בשעה שבן אדם בואה ונפלאים וכו', ויחד אותו שאין הקץ, מיד הוא משבח ומפאר וכו', ואז מיד הוא נוטל לאחוריו. השם הרמב״ם מדבר את אהבת השם ויראת השם, שזה מרכיב כיותר חווייתי. אהבה היא בעצם אותה כמובן חווייתית וגם יראה. אבל גם שם מדבר בשעה שהתבונן בחוכמתו את הגדולה, ובוודאי בפרק א' ברמב״ם, כשבו אתה בא להוכיח או לדעת, ידיעת דבר זה מצד עשה, ההוכחה. אתה רואה את המיני הראשון, המיני הרבה, ויש לך כל מיני אקסיומות קודמות לכך, ובמון נבוכים מפרט 26 אקסיומות שקודמות להנחות העבודה שאת קודמות, אז בקיצור, אם זה לא הוכחה, אז המסקנה אמורה להיות תמיד. היא אמורה להיות עקבית. אם אתה חוזר ניסוי בפיזיקה, אתה עושה את אותו ניסוי, כל פעם אמורה לצאת אותה תוצאה, אם הניסוי נעשה נכון, ואם אתה פותר בעיה בגיאומטריה, אז שוב, אם אתה לא מפקשש בדרך, ההנחה היא שכל פעם תקבל את אותה התוצאה. לעומת זאת, אני מדבר על חוויות, פעם חם, פעם קר, אני יכול, אם אדם, אני יכול להרגיש כלפי אותו בן אדם, לפעמים אני אוהב אותו, לפעמים אני אדיש, לפעמים אני מאוד מתרגש לראות אותו, לפעמים אני עייף מדי, או מת או חסר סבלנות וכן הלאה, וכנ"ל כמובן גם לגבי הטבע. לפעמים אתה חוזר, וזו תופעה ידועה שאתם שומעים איזו חוויה מאוד חזקה, אם זה בטבע, אם זה בחיים האישיים שלו, הוא מנסה לחזור את הנקודה פעם שנייה, אי אפשר כאילו. מה שמעתי רק איתו, שאי אפשר לבוא באותו נהר פעמיים, הוא לפחות נכון ברמה החווייתית. נעזור כרגע את הפילוסופיה, את המטאפיזיקה. ברמה החווייתית, אותה תפילה, אותו מצב, אותו... ואתה מצב כמו את אחרים, כי... חווי, הייתי שנה אחת פה בשמחת תורה, שרקדו בערב איזשהו שיר מאוד בהתלהבות ובדבקות, ולמחרת ניסו את אותו השיר, וזה... לא התרומם, אז אני אתן לומר, רבותיי, עשו לעשות חיקויים גם לעצמך. וזו אותה נקודה, החוויה היא משתנה. אז לכן, אם אתה אומר, המפגש הוא חווייתי, אז מאוד יכול להיות שפעם תרגיש, פעם לא תרגיש. זאת אומרת, בעולם של הרמב״ם שבו אתה מחשב, מחשב בדעתו, אז אתה עושה חשבונות, זה לא סביר. אתה צריך כל פעם להגיע לאותה מסקנה. בעולם הזה אבל, אין לך נמי, אתה יכול באמת להרגיש אחרת. אוקיי, עכשיו, מדוע לא ירגישו? אז מעבר לכך שזה כמובן מבוסס החוויה, והחוויה היא חמקר, אז יש, הוא בעצם מסרטט פה שתי סיבות, או יוצר שני מהלכים לסיפור הזה. אחד הוא שאדם באמת נגש לטבע, הוא מרגיש חוויה. בגלל מה שתיארתי קודם, בעניין שהוא לא מרגיש חוויה, ודאי שהוא מרגיש חוויה, רק שהוא מכוון אותה לגורם אחר. זאת אומרת עבודה זרה, זה יכול להיות לטבע, תת גדולה כאילו, לטבע בתור טבע. אם זה הדבר הראשון, אז קוראים לזה פגניות, קוראים לזה בעצם שאדם מייחס את אותה, נדמה שציטטתי לכם פה בפעם קודמת, קצץ בנטיות, לעומת כפר בעיקר, בין המיתולוגיה לבין הפילוסופיה, כאשר, כן, לא משנה אם זה מיתולוגיה, או זה עבודה זרה, או אדם מייחס כוחות, וכבר כתבו כך הרבה מאוד אנשים, שבעצם עבודה זרה היא, יש לנו חמש שותף מסוים עם עבודת השם. כשאתה מקים את החש איזשהו כוח רוחני שמפעים בבריאה, אין הבדל שלמי אתה מייחס את זה. ולכן ככה מקובל גם להסביר דרך כלל את הגמרא ביומא שביטלו את יצר לעבודה זרה, זה גם פגע גם בעבודת השם, כמו שיצר לעריות, פגע בקיום העולם, אז גם מצד העבודה זרה נעוץ באיזושהי נקודה אמיתית ופנימית בעולם. בעצם, זה בעצם נקודה. עכשיו פה הוא בעיקר מוטרד מכל איזה, פחות מהעבודה זרה פגנית של פעם, אלא יותר מהפנתאיזם. שכמו מת, כשאדם כותב במאה ה-20, אז הוא פחות חושש מגיבים פגניים, פחות אם הוא כותב בעולם המערבי, פנתאיזם הוא כן רק ככוח, נקרא זה חי ובועט, אם לא חי לפחות בועט. בוא נקרא בו את השורש, בוא נצא לך למה זה משהו עוד רגע. אני מתחיל פה בשורה השלישית, במונה 38. אמנם כן, הוויה ירד שכינה, יש לך פה כוונה רוח. זאת אומרת, רוח שכוח עליון. וגילוי אלוקות מתקיים בתוך התעלומה, בתוך אי המובן שדרך הקוסמי, ברם, משטר טרנסצנדנטלי זה, זאת אומרת, אדם מכיר פה בחוויה, מכיר בטרנסצנדנטלי, בכוונה איזה גורם גדול ונשגר שמפעים בעולם. המציא תורך החמחבוי, מה טיבו? הוא התחשפות המוחלט הבלתי מובן, קורץ עין ונעלם. נעלם, כי אני לא יכול לייחס את זה כדמי לקדוש ברוך הוא. אתן לך דוגמה מאת... טוב, נחכה שנייה אחת. כאילו נצחיות שאין דמות דיוקנה מצטלמת לתודעתנו מצומצמת, ישנו גילוי אלוקים בתוך חידה שאפשר לפותרה. אני אתן לך את הדוגמה מאת... יעקב אמר פעם דבר נחמד לגבי אצבע אלוקים היא. מה כתוב? כתוב במעמד הר סיני, ואייסה דאג לו אשר עשה השם במצרים, כאילו בהשם ובמשה עבדו. אז אם אני זוכר נכון, פלוס מינוס, משהו אז משהו כזה, שכשמשה רבינו עשה את המכות, אז מאצבע אלוקים היא. שאם אני אעשה ככה, אם אני רק האצבע תציץ, אז אתה לא יודע לאיפה זה בא. אם אתה רק את האצבע ואתה... אין לך מושג, אז בעצם אין לך מושג מה הדבר הזה. אם אתה פתאום אבל מוציא את זה החוצה ומפשיט את השרוול, אומרים שהאצבע מחוברת ליד, ושבעצם האצבע הזאת היא סך הכל הביטוי של יד ביותר גדולה. אז במצרים הוא רק את האצבע אלוקים. כשהגיעו לים סוף, ואז ביד חזקה ובזרוע נטויה, אז בעצם הבינו שהאצבע מכוונת ליד. ומחירות, מה שמשה רבינו עשה, משה הוא אצבע, מכוון ליד של הקדוש ברוך הוא. אז האמינו בהשם ובמשה עבדו, האמינו שהאצבע הזאת קשורה לכל היד, ופלוס מינוס זה יעבוד. עכשיו, בעצם גם פה, מה מטריד אותו? אתה רואה את האצבע, אתה לא יודע על מה, אתה יודע מאיזה יד היא באה. זאת אומרת, אתה רואה אצבע, אבל אתה לא יודע, היא באה מהיד הזאת, או מיד הזאת, או מיד הזאת, וכדומה. אז, הנה, איך נקטר? אדם נתקל בעיקרון שמעלה מן הטבע, ומצוי בעובדה מאדם האונטית, שמקום מצוי במשית ותכליתה, ברם אין הישגו ברור. האדם גילה משהו המופרש מן העולם, אבל אינו יודע מה גילה. אוקיי, עכשיו שנייה אחת, אוקיי, זה ככה, זה שיר של וויזרף, וויזרף הוא גדול הרומטיקאים האנגלים. עכשיו, אני לא מה שאמרתי כאנגלית כי חווה יצא מגרמנית או אחרת, אבל הוא גדול הרומטיקאים האנגלים. זה שיר שמתמצאת יותר זה טינטון אבי, זה שיר שמתמצאת בעצם את תפיסתו, וכשלומדים אותו בקורס סקירה, אז מתמצאים את השיר הזה בתור השיר של ביטוי תפיסתו הרומנטית בצורתה ה... כמובהקת, הוא בונה פה איזשהו מדרג של מעברים מחוויה פשוטה לחוויות מורכבות יותר. בקיצור, מה שקשור זה ככה. עכשיו הוא, בשלבים הללו שחייו, קרוב מאוד לפנתאיזם, אם לא ממש מקום פנתאיסטי. הוא נהיה יותר פרום בהמשך, נהיה נוצרי יותר קונבנציונלי בהמשך הדרך. אז הוא כתיב כך. And I felt a presence that disturbs me with the drew of elevated thoughts, a sense of line of something far more deeply interfused, whose dwelling is the light of setting suns, וכו' וכו'. תרגום, הרגשתי נוכחות, a presence that disturbs me, נוכחות שמדגדגת אותי, כאילו, with the drew of elevated thoughts, עם המחשבות, בעצם מדבר פה על מעבר מרגש למחשבה, a sense sublime of something, זה מה שרציתי פה, משהו מופרש, something. כשהוא בא להגדיר מה זה בעצם, מה זה בעצם הרוחניות שבטבע, אז ביטוי של a sense sublime זה משהו רוחני בעצם, אין רוחניות עליונה כזאת, a sense sublime of something, הוא מגלה משהו ששזור לאורך הטבע. ככה הוא מגדיר את ה... ככה הוא בעצם מגדיר מה זה הרוח שבטבע, משהו עליון שזור. עכשיו, זה בגלל מילה פה, משהו מופרש מן העולם. אי אפשר להגדיר אותו, יש משהו, וזה הבעיה. ברגע שזה משהו, אתה יכול להגדיר אותו, אם אתה אומר רגש אלוקי, או תחושה, רוח הקודש, או אתה אומר... את המרוח היער, משהו זה פתוח, הרי פה שאני אוהב. Of something, but what's the something? מה זה הדבר הזה? זה נשאר, פתוח. זה כתב פה. אדם גילה משהו המופרש מהעולם, אינו יודע מה זה, הוא לא יודע מה זה המשהו הזה, מה גילה. אחד מן הסוג, ולכן יש בעצם האפשרות, עכשיו, השחקת הפליט זה פה גם משמעותית, כי זה מה שמול העיניים. מה שאומרים בראש ובראשונה. אחד מדעת סופית את האינסוף, אחד השיג הזמן את הנצח, אין איש, עכשיו פה עומד, אתה מרגיש משהו, אבל בניסיון הזה לעשות מעבר מרגש וחוויה, איזו הגדרה ומחשבות, ובואי צודק, שעמד לפוך את זה משהו משמעותי ואמיתי יותר, אז זה לקחת את חוויית הילדות, המפגש הבלתי אמצעי, ולתת איזו אינטגרציה, אומנם חווייתית, אבל לתוך המחשבות שלך, כי אחרת זה נעלם, פתוח אתה מרגיש, רק אתה לא מרגיש. נגיד, בעצם הפרויקט שלו כזה, נגיד אדם אוהב את אשתו, אז אם העבר היא רק איזו חוויה חזקה רגעית, אז כמה דקות אחר כך כבר לא מרגיש ככה, ואז בעצם הזוגיות אין לה, זוגיות שהיא פעם בכמה זמן חוויות חזקות, בסוף תתפרק. אבל אם יש איזשהו קו ששוזר אותם, והקו הזה זאת ההפנמה. זאת אומרת, כשאתה מפנים, כשלא רק אתה לוקח את החוויה ומפנים אותה, ומפנים אותה בסופו של דבר, זה הופך את זה חלק מהתודעה שלך. כשאתה מסוגל לקחת את החוויה ולהכניס את התודעה ולהפנים אותה, אז היא יוצאת את הרצף, ואז החוויות הללו שזורות באישיות, ואז כמה הזוגיות מתקיימת, ההורות מתקיימת וכן הלאה. עכשיו, לכן זאת הבעיה פה, בסופו של דבר, זה לא מספיק להרגיש משהו, צריך להפנים ולשזור, ואיך תבין דעת סופית את האינסוף, אז לכן קשה לאדם את השזירה הזאת לעשות דווקא בשמיה. איך להשיג הזמן, הזמן או הזמני את הנצחי, אין איש הדעת ונמות המוכל הנצחי בתוך מידת שיטת התוארים. אוקיי, בעיד, דיאלתי פה שתי שורות, בעיד כוח דתיות רציונלית, קוסמית, שפתחו במציאות הממש, וחתו אחת המוכלת והנצח, זאת אומרת שאתה מתחיל באיזשהו קריאות מטאפיזיות, כשכל דיברנו, ומגיעים אחר כך לחוויות של מפגש, לא יוכלו לנסח מסכותיהם בנוסחה הגיונית חיובית. אוקיי, זה כבר, אין כבר רעיון שכבר ראינו בעצם, הלוגיקה לא מספקת, והחוויה לא יודעת, או לא בהכרח יודעת, מה זה ככה, הוא מתואן שהיא לא בהכרח יודעת, לפעמים כן, לפעמים לא. כשאתה מפשיט את הקריאה, אתה קריא בתוך הפרטים, אוקיי, פה חוזר לעניין שכבר ראינו כבר, שבו לא נעשה מזה אחרות לוגיות, וממה, כשאני אשר בגדר חוויה, אז לא תמיד יש אפשרות, זאת אומרת, יש כמובן אפשרות לשייך את זה כאבי שמיה, וליצור את העצמת תודעתי שזה זקוק. אוקיי, זה בעצם הבעיה א'. תתאו פה את השאלות ראשונות של עמוד 189. בסופו של דבר, דתיות קוסמית רציונלית נתפס את הפנתאיזם, בין זה של פלוטינוס עם האמינציות שלו, בין זה של שפינוזה עם העצם בעל התאום הנצופיים שלו. הצד השווה שביניהם שח כפס בין האתאיזם. במילה אחת, אם הדתיות יונקת רק מן השכל והתודעה התרבותית, צופה לקפוא בעיקר. אמת זו ידועה את הרבי דלי וידברו על אלוהי אריסטו, נמצא בתוך השטר הכלליות שיוסק בהקשה. אוקיי, אז פה בעצם קצת חזר לפרוט הנימות שכבר עבר עם קודם. משפט אחד לפנתאיזם פה קודם. פנתאיזם בעצם מתקיימת בשתי צורות מרכזיות. מה זה בעצם פנתאיזם? זה העלהת, העלהת הטבע. כמו שאתה מייחס אלוהות לטבע. עכשיו היא קוראים, ובעצם יוצא משוואה, בכלל זה בין העולם, בין העולם, בין היקום, בין אלוקות.
כאילו, אלוקות, אלוהות של היקום. עכשיו, זה קורה לו בשני צורות. לפעמים זה קורה בצורה כזאת, שאתה מרגיש חוויות מאוד חזקות, אתה לוקח את חוויית המפגש, חוויות, נקרא לזה אנושיות, ומייחס אותם כמו לקוחות בתוך הטבע. זאת אומרת, אתה נותן לטבע את המרכיב החווייתי. כמו שאתה קודם, זה בעצם מה שהרומנטיקאים עשו. יש פדיזם אחר, שאתה יוצא איזשהו הפשטה, אתה לוקח את הטבע, כמו הרמב״ם, אתה עושה מתוך הטבע הפשטה, כמו אריסטו, אתה עושה הפשטות פילוסופיות מתוך הטבע, מהמיני הראשון, התשית וכו' וכו'. אלא מה, שבמקום לומר שהמיני הראשון מחוץ לטבע, אתה אומר שהמיני הראשון הוא בתוך הטבע, כאילו. זאת אומרת, אתה בעצם מוקח את הטבע, ורואה את הטבע מעין עולם קדמון. כי אתה בעצם רואה את הטבע ככוח, הכוח האלוהי הוא בתוך הטבע עצמו. זאת אומרת, אתה עושה את כל הפרוט הפשטות הלוגיקה, ומגיע למסקנות והוכחות, אבל אתה מכנס לתמול אותו, זה בעצם משהו, כמו שקוראים את השפינוזה. השפינוזה הוא, אני כאן לקרוא אותו, זה הרבה צינה נושבת שם, כי זה עולם מאוד קר, לוגי, אבל קר. גנט שקרח בכלל. ולמוד שהוא פנטאיסט. התפיסה שלו היא פנטאיסטית, אבל היא פנטאיזם לוגית. היא לא פנטאיזם חווייתי, היא פנטאיזם לוגי. ולכן היא כמו עולם כל כך קריר. עכשיו, אני חושב שמה שהוא כתב בהתחלה, עומד כמו אל מול הפנטאיזם הרומנטי. זאת אומרת, החווייתי בתוך הטבע, כי אתה לא יודע מה נכנס לזה. פה, רוח איזה, גם כי זה אנשים יותר מטריד אותו בסופו של דבר, הוא לוקח את זה יותר כנגד הפנטאיזם הלוגי. זה כמו שאתה קודם, אבל אתה מגיש את החוויות, אתה לא יודע, אבל החוויות האלה צריכים לעשות מתוך המפשטות, למצוא איזה רצף תודעתי, ורצף תודעתי הזה, איך זה שלא לא ילך, כאילו, בדתיות קוסמית רציונלית, היא עלולה לא לייחס את זה לקדוש ברוך הוא, אלא לייחס את זה כאמור לקוסמוס עצמו וכו'. אני לא חושב שיש הבדל עקרוני בין הסכנה היא סכנה כפולה. לפנטאיזם הרומנטי יש סכנה, ולפנטאיזם הלוגי יש סכנה. הוא מתמקד בו בלוגיקה, אנשים יותר כזמן שהטריד אותו. לא כי הסכנה קיימת בשני המובנים בעצם. טוב, בכל אופן, זה סופו של דבר מעט. הוא מוכן להכיר בזה, אתה בעצם טוען שהפגש עם הטבע אומנם הוא חשוב, אבל הוא לא ייתן את הוודאות. בגלל שאתה לא יודע בסופו של דבר למי לייחס את כל העסק. אוקיי. יתר על כן, שפה אולי הקטע אפילו המשמעותי יותר. יתר על כן, גם, וזה, אתם שומעים אותי, זה אחד מ... תראו, מרכזים יותר בכל הספר הזה.
אתה
צריך לדאוג כאן אם שוכחתי
פה משהו בשקט?
אתה צריך לדאוג בשקט, תראו, בשקט, תדאוג. ידעו, כמסג, זה אחד יותר מרכזים של כל הספר. זה יתרה מזאת, כי גם חשיבותו בכך שלא תמצאו דומים אצל אחרים. זאת אומרת, סוגים דתיים בדרך כלל לא תמצאו אמירות מהסגנון הזה. דהיינו, שבעצם אפשר גם לפספס את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, לעבור את משהו לפני כן, המפגש בתוך הטבע, נוסף בעברית שלו, אבל אפשר, פשוט כל זה בעצם, מה שהוא הציג ב-20 הדפים הקודמים, זה בעצם עולמו של ריאה, ב-5 הדפים הקודמים. כמו שריהב מעודכן, הוא מעודכן בעקבות קאנט, הוא מעודכן במאה ה-20, אבל בסופו של דבר, מה שהוא הציע, קודמים, זה בעצם לפגוש משהו בתוך הטבע. אז כאמור, יש את זה לצביד הלוי, ואצל הרמב״ם יש את הדברים האלו, ואפשר לעשות הפוך דברים דומים. מה שאני אכתוב עכשיו, שאתה לא תמצא משהו בתוך הטבע. זמת, לרוב, לא תמצאו בחקים בבגות דתית. צורקים כמעט לא דתיים, אבל לא... טוב, בפניקה זה... יתר, כן. גם מסג מופשט זה אינו מתקיים בידי התלמוד תדירית. כאש כחולה המתפרצת מחשכי לב קודר, הרחק, הרחק, בבתי אופק מסתורי, והדועכת כרף עין, כן יבקת האלוקות מתוך המציאות המאופלת. אני חוזר. כאש כחולה מתפרצת מחשכי לב קודר, או דימוי אחר, כי זה מכת ברק, אני אקדיר את זה אחד ואחר. איזה ברק שאתה נראה את השמיים, אחרי איזה... עוד הפעם פוסק. כאש כחולה מתפרצת מחשכי לב קודר, אחרי כך בירתי אופן מסתורי, הדוחת כרפיים כן יבקת האלוקות מתוך המציאות המאורפלת. כמרי הקש אשר בענן, אז כמובן זה הביטוי שיחזקאל במרכבה, אבל פה הוא עושה את זה קצת הפוך על הפוך. כי מה הקשר בענן, ומה מייחד לתת את הקשר בענן? שאתה מגיש בענן שהיא מהר מאוד נעלמת. זאת אומרת, היא מאוד מאוד מרשימה, ומאוד מלאה, אפשר פה כמובן את הקשר, יש היסטוריה ספרותית ארוכה ומגוונת, אבל מעבר ליופי ולהרמוניה וכולי, יש לה קשת גם תכונה אחרת. היא בוגגת. כי בדרך כלל חושבים בקשת כסמל ששמיה ועל הנשקי הדד. זה משהו שבא מהשמיים ומאיר ומציג עלי אדמות. אבל פה מבחינתו, מה שהקשת היא, שאחרי כמה דקות היא נעלמת. כמו הקשת אשר בענן, הנעלמת מהר, כן מהדמות אשר משתקפת בעובי היש. כולם מסתבך על הגישה קוסמית לבדה, סופו להתחמץ ולקצץ בנטיות. זה מה, צריך להבין, הנחש שמוציא משהו דרך הטבע, או דרך היקום, דרך הקוסמוס, זאת הנחת עבודה של מאות שנים של מחשבה דתית, שזה הדרך, תכנס לקדוש ברוך הוא דרך הטבע. אני לא צריך אפילו לרוץ מהביניים, תיקחו את, או אם אני אסכור את זה בשבוע הבא, את הפתיחה של אמונה ובטחון של חזון איש. ככה זה פותח, אתה רוצה להגיד לקדוש ברוך הוא, תתבונן במעברויו הנפלאים, ממש כמו שהרמב"ם ממליץ, אז החזון איש לא מדבר על הטבע, אבל הוא לא מדבר נגיד על, על העולם, על הפיזיקה. הדיוק של בריא זה בתוך הגוף האדם, בתוך הביולוגיה. אני מביא את הדוגמה של העין. איך שהעין רואה וכל מה שהעין מסוגל לעשות, ו... אבל בסופו של דבר זה לא משנה אם אני מדבר על הרים באמת ימים ואגמים, או המים העליונים והמים התחתונים של הרקיע, או אני מדבר... על, כאילו, איוב מדבר על עם צבית הבוקר, או עם בת הדוצאות שלג, או ידעת עד לדת יעלי סלע, אז החזון איש מדבר על העין, אבל זה אותו עיקרון באופן בסיסי. והוא אומר, כזאת דבר, עכשיו החזון איש כל כך משוכנע בזה, הוא אומר, הסיבה היחידה לא להאמין בזה, כי אתה עקשן פרד. אני לא אומר, זה בנהג, אבל קודם, זה פותק. וזה אומר, לא, אומר, אם זה יחי רק בצורה כזאת, בעובדם אוכל תגיע מבוי סתור. סופו, כל המסתמך, הגישה כל שזה ודאי, סופו להתחמץ ולקצץ בנטיות. קלח לך את הצנות הכפרניות, שקפו בעיקר ושפכו את הקר על פיה. הזרמים הללו מעולם לא היוו צנות קרי. קרי בכמה כוונה מקריות. מבחינתו, הכפירה היא לא תופעה. היא הסתיה מקרית מזדמנת, ארעית, כשסופה לחלוף תוך כמה דקות. היא מובנית.
במקפירה
תהיה?
מה?
במקפירה תהיה? זה מובנית, דעתו זה מובנית בעצם במבנה המציאות. אני אסביר אותו רגע. מופיעות, עזרים מעולם מעולם לביאות תלונות קבל. מופיעות אלה בכל תקופה ותקופת דור ודור. נבואות אלה מטירוף הדעת, גאוותה ושיגעונה, ברם גם המציאות עצמה, עם צביונה המוזר, אשמה בבוכת האדם, המוליכה אותו למרי ומרד. בשביל מדען, העולם עטוף חוקיות פורמלית יתרה, בשביל פוזיטיביסטן, ומוחשית קיעה ואהבה, שתיהן מחפות, עושה מסע בראשית. טוב, בעצם נאמר זאת כך. הוא אומר שהמציאות היא נראה שולחת מסר חד משמעי. היא שולחת מסר אמון. עכשיו, פה אני אוסיף, אני חושב שאני מסכים, זה לא כתוב פה עד הסוף. וזה עוד משהו, המציאות שולחת מסר שהוא כמור אמון לשני הכיוונים. המציאות איננה שולחת מסר תאיסטי חד השלום, וגם לא מסר תאיסטי. משולחת מסר מאופה או עמוד. הראיה, לו המציאות היה משולחת מסר חד משמעי, אז המדענים היו או כולם מאמינים או כולם כופרים. אם המציאות הייתה מורה לכך ש... בעצם מובן מאליו שצריך להאמין, אז לא היינו להיות מדענים לא מאמינים. לעומת זאת, אם המציאות הייתה משלחת מסר הפוך, אז הייתה המדענים לא מאמינים. עובדה שיש מדענים מאמינים ומדענים לא מאמינים, זה לא מאוד פשוט. שיש מדענים דתיים ודענים לא דתיים, זה אומר שהפתרון, השאלה הדתית, הוא לא יבוא מתוך המדע. עכשיו, בניסוח אחד, פשוט לא, המדע לא מוכיח כך, הוא מוכיח אחרת. אז אם אלה לא תוכל, אתה צריך לחפש את התשובה, יש לי ביקוי אחרי, בניסוחים צד אחרים, אפשר לומר, המדע עושה את משהו של פיזיקה, לא של מטאפיזיקה. או, נכיר, עכשיו, הנקודה הזאת בעצם היא, כמו ניתן בעצם לבוא אליה בשני כיוונים. כי הוא לכם מאוד פשוט, המדע כמור משדר, אתה יודע, המדע לא משדר כמור מסך חד משמעי. אז אם אין באמת, תחשב, תעשה להגיע לתשובות הללו במצרים אחרים. אם תרצו, אני יכול לומר על זה גם אחרת. היות שאני בא מצויה באיזושהי מטאפיזיקה מסוימת, אז זה מאפשר לי לפרש את הנתונים בצורה מסוימת. יש אמירה ידועה של נומן. נומן היה איש כמורה בריטי במחצית השנה של 19. עכשיו, בכלל הוא בעצם תיאולוג שהתמודד עם המשת האמונה בעולם המודרני, אחרי שכבר, אחרי שהמדע כבר לא נתן תשובה, או תפיסת עולם המדעי לא תדמד. העולם לא שידר תמונה דתית. הנה תוצאה פשוטה, עד זה במאה ה-18, תיאולוגים דיברו על כך שהעולם משדר מציאות דתית. ובמאה ה-19, התפיסה הזאת התערערה, בסופו של דבר גם על ידי דרוויניזם, אבל לפני זה על ידי הגיאולוגיה. הגיאולוגיה באמת, כל מיני שהם... עכשיו, היו גם משפחות מטאפיזית, אני אשמור את המדע כרגע. אבל גם המצאים מדעיים הציגו עולם לא מסודר ולא הרמוני, אלא עולם שבו, עולם של מאבק וישרדות. כלומר, דרווין נתן בסופו של דבר את הביטוי המאבק. תשמעו, דרווין לא מדבר על תפיסתו של מוצא האדם, אלא תפיסתו שבעצם הטבע זה עולם שבו החזקים שורדים, כאילו, זה מקום של אלימות. אלימות וחוסר מוסריות. העולם הטבעי נתפס קודם לכן כעולם הרמוני, לא אלים, מסודר, שכל דבר שמו מקום של כבוד, וכאילו היו כל מיני מטאפות, למשל, אחת מטאפות מפורסמת הייתה סולם, ראשו מוצר ארצה, ראשו מגיע השמיים. ויש מדרגות, וכל מדרגה יש את ה... חבר'ה צוותים שהמקום שלא שמור שם. כאילו, כמו בצבא, יש מדרבט, ויש סמל, ויש סמל ראשון, ויש רב סמל, ויש סגן, ויש אחרי זה סגן, וסבן, ורב סבן, וככה. כל אחד שמור לו המקום ביפה. זה עובד זה עולם של סדר, וזה גם עולם שבו אין אלימות. אתה לא מתקדם באלימות. אתה חי באיזשהו בהרמוניה עם זה שמערך הזה שמתחתך וכו'. העולם הגיאולוגי שירה על מינים מוכחדים, זה של הראשון, או לפני דורון. אחרי זה היה התפיסה הדרוויניסטית שבעצם כי יוצאים מכות והחזק מנצח, יצא משבר דתי, גם אתה מגצל לו כבאדם, יצא משבר דתי כי איזה עולם זה, עולם של, זה כמו אדם יכנס לגן ילדים, במקום לראות שכל ילד יש כיסא עם השם שלו על כיסא ומת וטעמת וחלוק לצביעה, הוא יראה את הילדים כל הזמן, מביאים את האוכל והילדים כל הזמן יוצאים מכות, זאת אומרת מי לוקח את האוכל והילדים כל הזמן רבים מי יושב איפה וכל פעם ילד אחד נותן לשני ביטה בשיניים בשביל לדחוק אותו הצידה, אתה לא תגיד, איזה גננת זה אומרת, איזה גן זה, איזה גננת זה אומרת, תגיד, זה שחיתות. וזו סיבה שהיה משבר דתי בשעתו מצאת העולם. אז נחזור לזלומן. אז זלומן בא ואמר, אני לא מאמין באלוקים בגלל שיש סדר בטבע. ובגלל שאני מאמין באלוקים, לכן אני רואה סדר בטבע. זאת אומרת, מחירות, המטאפיזיקה שלך, שהגעת אליה במציאים אחרים, מאפשרת לך, או היא מאפשרת לך לפרש את הממצא המדעי. אחרי זה אומר, אם תרצו, אפשר לומר מאוד פשוט. הממצאים הם לא חד משמעיים, לא לכאן ולא לכאן. אפשר כמובן לטעון, ולכן אם תרצו לא משמעיים, אז תחפש עכשיו מקום אחר. פה אין תשובה, אז תחפש מקום אחר. לחילופים, אפשר לטעון כמובן לדבר הזווית שלו. הממצאים הם לא משמעיים, כי זה טעות להתחיל מהממצאים. כי התפיסה היא שהרמב"ם והאריסטו היא אמפירית. בואו נתחיל מהממצא, ואז נגיע מסקנה שקדוש ברוך הוא מניע את העולם וכו'. הוא אומר, אתה תתחיל קודם כל מהאמונות שלך. לא, האמונות שלך, קח את הסביבות המציאות. אגב, אנחנו עושים את זה כל הזמן. אני אתן דוגמה. אדם מכבד, מעריך ומוקיר את ההורים שלו. עכשיו הוא יראה שהם עשו משהו מוזר. כאילו, אדם יראה שאבא שלו מנהג בצורה מוזרה או בצורה לא מוסרית. אז אם הוא באמת באופן בסיסי סומך עליו, אז הוא אומר, בטח היו לו סיבות טובות. מתודדת הוא קיים זכות, גם כאשר... ודאי אם המצב לא חנשמי, גם כשהמצב הוא לכאור מחשיד, אז עדיין הוא גם זכות. אז אם אדם רואה את הרב שלו, עושה דבר מוזר, אז בכל זאת, דנו אותו, הדבר הזה מעט, יש בעם במשתה בעבוד, לגבי יבד דרך כלל אדם כאן זכות, שם אתה מתארס בהרחבה, אם זה אדם רגיל, אז אתה הולך עם שתי אלטרנטיבות מציאותיות, אתה דן אותו כאן זכות. ויש פשוט אחת מאוד מאוד סבירה, שהיא בקו חובה, פשוט אחת רחוקה כאן זכות, אתה דן אותו בקו חובה. ואם זה לומד, זה איזה מישהו שאתה נורא סומך עליו, אז זה משנה את כל ה... ודאי, אם אדם רואה את מורו ורבו, שהוא מעריץ אותו, עושה דבר משונה, אז הוא אומר ש... אני בכל זאת סומך, אני מפרש את המצא לפי ה... יש מה ב... אני שבת, אני זוכר נכון. כי אותו טענה שהולך ודיבר עם המטרוניתא, ואחרי זה אנחנו מיקווה מיד אחר כך, ותלמידים שלו, ואז הוא בא להם מחרת ואומר להם, כשהתייחדתי איתם מה חשבתם, אז אמרו לו, חשבתי שאתה בסדר בגלל... וכשאחתי למיקווה אחרי שברש את מה חשבתם, אז חשבנו, כי יכול להיות בגלל קרי, אז חשבנו שמא ניתן איזשהו צור של רוק מפיה, וגויים מתעזבים איתו בנם, ואז הוא אומר, כן, האלוקים ככה היה, אני מסביר שם אחד אחד, כל ההנהגות המוזרות. הסיפור הזה קיבל כמובן, לפחות בהגדה העממית, אם לא... זה מסע הוויכוח לגבי הקוץ, כן. אמת, אחרי שהוא חיבה או לא חיבה את התנות בני שבת, אז תמיד אחד מסחר מי עזב אותו. הוא אמר, ואין צו ואין תבונה נגד השם, כל חילו השם אחרי כבוד הרב, ואם הוא עשה ככה, אז כבוד הרב שלי וחמישה ילדים נשאר אצלו, אמר, אם הוא הרב שלי, כנראה שיש סיבות טובות למה שהוא עשה. מכל הוא תסמך על האדם ולא על ה... עכשיו אני אסמוך על האדם, אז מכל מה אני אצל אומר? אנחנו כל הזמן מפרשים מציאות, גם לאור מידת האימון שלנו, או רואה תפיסה שלנו את המציאות הרחבה יותר. אז לכן, אני אומר, אתה יכול לנסח של תודי המומה, אתה יכול לומר, התפיסה הדתית שלי מכתיבה לי גם את הבנת המציאות, כי איך בית הפיזיקה, תמיד יהיה תודה שבאמת, מה שאני אומר, לא מאוד פשוט, הוא אומר, אל תבנה מטאפיזיקה לפי הפיזיקה, אלא הפוך. תבין את הפיזיקה, לא מטאפיזיקה. כי זה קודם מבחינה אלוקית ו... כמובן, זאת אומרת לך שיש לה דרכים אחרות להגיע. וזה... טוב, זה הוא כתב ספר שלם. אבל ההנחה היא שיש דרכים אחרות, כשאנחנו לא תחלקים, אבל... אולי מטאפיזיקה משלך, וזה מה שהרב יעשה פה במשך המסע הזה. בכל אופן, שאלת התחתונה הוא אומר ככה, המדע הוא לא חד משמעי. והיה הוא שהוא חד משמעי. אז אם אלה, כשאתה קודם, הראיה היא שיש בעולם כופרים ומאמינים. גם מדענים וגם סתם אנשים אינטליגנטים וגם סתם עמך. עצם העובדה שיש אנשים מסוג הזה, זה לא משהו חד משמעי, שאין הוכחה חד משמעית. לו היה, אז כמובן, מי הביניים שאתם מי שיש הוכחה חד משמעית, אז באמת העולם היה כולו מאמין.
כמובן שהיום. זה לא אומר
שלא
יהיה חד משמעית בעתיד.
שמה?
זה נכון
על כך,
זה לא אומר שלא יהיה חד משמעית בעתיד.
נכון, אם כי אם את... זה קצת תלוי בניסוחים שתיתן. זאת אומרת, שתיים צריכים שתתתי, בשעה הזאת, רק כבר יובילו לזוויות שונות. אם תגיד שזה כרגע 50-50, אז יכול להיות שבעתיד זה ישתנה. אם תגיד שמראש אתה מבין את הממצאים, לא תפיסות שבאות במקום אחר, אז תמיד תוכל לומר שהנשמה היא בהגדרה תפרש. נכון, אבל הוא מדבר כרגע באיבו של הפילוסופיה שהמדע נמצאת באמצע המאה ה-20. אני אומר זאת ככה, הוא כותב את זה ב-1906, 7, 8, משהו כזה, אז הוא מפרסם את זה ב-1978, אז מבחינת דומת, זה מקום שכרגע העסק נמצא בו. עכשיו, עכשיו הוא מסביר אותו קצת יותר. כשמדען עולם עטוף חוקית פורמלית יתרה, בשביל פוזיטיביסטן, מהיר מחושית כאה ואהבה, שתיהן מחפות הסוד מעשה בראשית. כיפה עשית גם כיפה מוחשית חוצות בין אדם לקונו. לפעמים הקונסטרוקט, לצד השכל, נפס קש מוחד, ומסכם עמד כפתאום גמור בעיה נצחית. גאוות האדם וחוצות דוחות אותו להעלאת עצמו כפתאום התעלומה. עוד אדם משתגע וכופר, לפי מלכות המוחשית, דוחת פרימיטיבית איתנית, כפי שתבואה של תודעת אדם עומד לסטן את דרכו אלוקים, אז נשכנדה ואדם משתגע וכופר. דרישת האלוקים הבטוח המציאות היא יוזמה פותקנית, מיד עזות רוח חירוף נפש, כן, ההתקפים בקושר, בקשר מאוים. אני אגיד כך, אני חושב שהוא נעשה להצביע את השתי סכנות. זה ודאי הוא מנסה לעשות, הוא אומר את זה, אבל אני אומר, אני מנסה להסביר קצת מה הקשרים שהוא מנסה להצביע עליהם. קשר אחד הוא... לא אומר ככה, בעצם קיימות שתי... יכול להיות קיימות שתי בעיות. באחד בעצם עם מה שקורה פה, הפוזיטיביסטן, הבעיה שבעצם האדם... האדם טוען, אני לא צריך את אלוקים בשביל להסביר את העולם. זאת אומרת, היות שהעולם ניתן להסביר,
מה זה ככה? ישנה סיבתיות מכנית. הסיבתיות המכנית, אני קורא כזה, בעצם כשאנחנו מסתכלים על תופעות, אנחנו תמיד רואים אותם יותר מזווית אחת. אז ישנה סיבתיות מכנית. עכשיו, כמובן, אריסטו כבר עמד לנקודה הבסיסית, נכון? למה, באמת, אובי נסע מירושלים לתל אביב. אני יכול לומר מה הסיבה, מה הסיבתיות. הסיבתיות יכולה להיות מכנית, שהאוטו שלו יש בו בוכנות ומנוע וכן הלאה. הסיבתיות יכולה להיות רצון, הוא רצה לבקר את החברה שלו. הסיבתיות יכולה להיות דתית, כן? כי הקדוש ברוך הוא, אתה נסיעת לשבא, כאילו, ברוך השם, הוא ונסה, בזד השם, הוא ניסה לתל אביב. הכוונה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא, אני יכול לומר, הקדוש ברוך הוא נתן לו רצון לנסוע, הקדוש ברוך הוא נתן לו רכב אש, עסיסי אש, אנחנו נדבר על סיבתיות מסוגים שונים. וכי גם הטבע, אני יכול לדבר על סיבתיות מכנית, כי למה שמזורחת, למה יורד גשם, למה יורד גשם? כי נוצרים תנאים אקלימיים ועננים ומטרולוגיה וכן הלאה. אני יכול לומר, למה יורד גשם? בגלל כל הגמות בתענית וקריאת שמע אמת ואמת, ונתתי את בתר צריכם ביתו יורר מלכוש וכל מה שנאמר שם בגמה בתענית. אז יש סיבתיות מכנית, יש סיבתיות השגחתית. אז אם אני לא, אז לכן אני מסוגל להסביר לעצמי את העולם במונחים מכניסטיים. זאת אומרת, הסיבתיות המכנית קיימת. והיות שהיא קיימת, אז היא מאפשרת להסביר את העולם. אם היא מאפשרת להסביר את העולם, אז אין צורך בהסבר אחר. אז לכן, זו בעיה אחת. עכשיו, כמובן, מה שהוא כל הזמן טען בדפים הקודמים, אבל יש את החוויות, ויש את המרכיב, שמעבר למכניקה, יש גם את הצד השני. אבל מה שפסים אומר, לא תמיד תרגיש את זה. מדי פעם אתה תרגיש את זה, חפמים, תרגיש רק את הסיבתיות המכנית, וזה ייתן לך את ההסבר. זו בעיה. הבעיה השנייה שלו היא פשוט בת המטריאליזם, לא פשוט הסיבתיות, אלא שאדם מאמין במה שמול העיניים שלו, לא מאמין, מה שמעבר לעולם שלו, הוא פשוט לא מקבל, לא מאמין. הוא מניח שמה שהוא רואה, בעצם תפיסה אמפירית, בעצם מה שאני מרגיש ואני חש, אני מכיר בו, מה שאני לא מרגיש וחש, אני לא מכיר בו. אז לכן בעצם, אם אתה קיים את זה בקצת שונה, יש בעיה דתית מצד הרציונליות, שיוכל לספק סיבתיות תחליפית, הסיבתיות הדתית, ויש בעיה לא רציונלית, אלא אמפירית. שהיא לא מכירה בדברים לא אמפיריים, בסופו של דבר אומרת, הקפיצה הזו, מעולם הזה, לא שעבר לעולם הזה, מבחינה אמפירית הוא בלתי אפשרי. אז לכן, המציאות בעצם פתוחה פה. עכשיו, מה יצא מתוך דבריו? מה שיצא מתוך דבריו, כמו שאדם שמורים בטבע בלבד, סיכוי לא מבוטר שלא יאמין. או שבסופו של מוקדם מוחר יקרה לזה משבר. עכשיו, היתרון הגדול בתפיסה הזו כמובן, שאתה כותב בעצם המאה ה-20, שהרבה מאוד מהעולם הוא באמת, לפחות הרבה מאוד מהעולם המערבי, הוא במצב כזה, אז יש לך הסבר, אתה בעצם מציג בו תפיסת עולם דתית, שמסוגלת להכיל בתוכה את העובדה שהעולם הוא לא דתי. אם אתה בא בעמדה שיש הוכחות, אתה בבעיה גדולה. כי אם יש הוכחות, איך זה שאף אחד לא... איך זה שהרבה מאוד אנשים לא מאמינים? הרי יש הוכחות, אז מה, הם כאילו הולכים לראש בקיר? אז החזון איש... עכשיו, החזון איש הפעיל הוכחות. אני חושב שגם הפעיל הוכחות, החזון איש הפעיל הוכחות. אז החזון איש אומר כן, החזון איש אומר ככה. באמת, כולם צריכים... עכשיו, כשאתה כותב ברמב"ם במאה ה-12, יש הוכחה, וזה עובד. כשאתה כותב במאה ה-20, החזון איש כותב במאה ה-20, אז הוא מבין שרוב העולם הוא חילוני. אז זה היה איך יכול להיות, הוא כותב שיש הוכחות, שיש הוכחות. נשמעתי פעם איזשהו חוזר בתשובה, מחזיר בתשובה, או חוזר בתשובה שהפך להיות מחזיר בתשובה, אומר, הוא יכול להוכיח לבן אדם שאלוקים קיים כמו ששתיים ושתיים עם ארבע. כך הוא יוכיח. עכשיו, אם זו תפיסה שלך, אז יש קושי מאוד מאוד גדול להסביר מה קורה בעולם היום.
כי רוב העולם לא מקבל את זה, אם זה כמו 2-2-4, יחס שרוב העולם לא מקבל את זה. אז החזון איש אומר, זה בגלל יצר של האדם. זאת אומרת, יש אדם יצר פשוט. בעיקר משים אקדמיים בזה, אתה כאילו פרופסורים. אבל יש בעצם יצר על בני האדם. עכשיו, אני אמרתי פעם, גלמדתי מהסובד שגמין בן החזון איש. החזון איש הייתה תפיסה מאוד אופטימית לגבי הטבע, מאוד פסימית לגבי האדם. בין היתר, נגיד לך, את הטבע, אני לא יודע כמה הוא, הוא הכיר את הטבע רק כמתפרשמים בחוץ. הוא לא הכיר את הטבע לא דרך המדע, הוא דרך הפילוסופיה של המדע, הוא הכיר את הטבע רק דרך החלום. לעומת זאת, את הבני האדם הוא הכיר לפני ולפנים. הייתה לו הבנה עמוקה וחודרת נפש האדם, ומה שהוא ראה שם עשה אותו פסימי. הסופר שלי לעומת זאת, הכיר היטב את הטבע ואת הפילוסופיה של הטבע, מה שהוא ראה שם עשה אותו יותר פסימי. מה שהסובד שהכיר באנשים עשה אותו יותר אופטימי. זאת אומרת, יש לו תפיסה פסימית על הטבע ותפיסה אופטימית על בני אדם, או יחסית אופטימית. הוא לא פה משתגע, אבל הוא לא... חזון יש לו תפיסה נורא אופטימית על הטבע, נאיבית אפשר לומר כמעט. אפילו מה זאת פסימית ביותר שחורה מאוד על ה... כי הסובד שקורא אפור בשניהם נגיד, חזון יש לו את הטבע לבן ואת הבן אדם שחור. עכשיו, זה לא רק פרופסור חילוני, בהמשך למה הביטחון, הוא עובר לדבר על עולם הדתי, והוא עובר לדבר שם על... כי זה הפך לצריך למוסר אחר כך, ותפיסת האדם לא משתנית, היא נשארת צינית ופסימית. בכל אופן, בתפיסה כמו שחזוני, אז יש באמת בעיה, אז כמוה, הוא צריך לחס את זה לרוע נפשו של האדם. לעומת זאת, זה מסובב שזה מה שהוא מחפש בעצם. שמצד אחד, העולם העמום הזה, מצד אחד, מאפשר לו להסביר, או מאפשר לו לומר שניתן, אני אגיד שזה כרגע, צריך פעם הבאים לסדר, שבוע נתחיל מזה בלי נדר, לדידו, כל מה שכותב לפני כן לא מבטל. למרות שכותב בשתי הדברים האחרונים האלו, שאלתי בני על הטבע, זה לא מבטל. כל מה שהוא כתב לפני כן, המשקיעות, הזכות, האלפים וכל זה, זה נשאר שריר וקיים. אז לא בהכרח יבוא לידי ביטוי. אז צריך אחד, הוא מצליח עולם שבו אתה כן יכול למצוא את הקדוש ברוך הוא בתוך הטבע, המצד שני הוא צריך עולם שלא בהכרח תמצא אותו. כי הוא לא יכול לבנות עולם שבו אתה לא מוצא בהגדרה, גם לא רוצה לבנות עולם שבו אתה כן מוצא בהגדרה. הוא צריך עולם עמום. ולכן, זו בעצם הטענה שלו. אז בעולם העמום הזה, ראובן, שכן מאמין, מוצא את הקדוש ברוך הוא גם דרך הטבע, אבל שמעון, שהוא מבנה בטבע, לא בהכרח תמצא. אז מה הוא מציע עכשיו לשמעון? מה שהוא מציע לשמעון זה לא יהיה פה, זה יהיה בדפים הבאים. כי הוא יגיד לשמעון, תעזור את הטבע, אני אקח אותך שמחוזות אחרים, שם כן תמצא. אבל בטבע, מצד אחד, אני לא מתרגש בזה שאתה לא מוצא בטבע, מצד שני, זה שאתה מוצא בטבע, את נפנה ותגיד לי, אז הנה, כל העסק בטבע מבוטל, כי אני אקח אותך מחוזות אחרים, לא בטבע, ששם אתה אמור למצוא. אז נתחיל מזה בין הפעם הבאה, יש בו עוד כמה דברים חשובות, נתחיל מזה בפעם הבאה ונתקדם בין, אנחנו די לקראת סוף הקצועים החשובים. תודה רבה.